שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של בין קודש לנפש. היום אני רוצה לדבר על נושא מעט רגיש של התנהלות החרדים בקורונה. אני כמובן לא אעסוק באקטואליה ופוליטיקה, כמו גם לא בהסדרים אפידמיולוגיים ודמוגרפיים. אני רוצה לעסוק ברקע הפילוסופי והפסיכולוגי בהקשר של חיי האדם המאמין במדינת ישראל במאה ה-21. למציאות המתרחשת יש רובד עמוק יותר שקשור לאידיאולוגיה תיאולוגית חברתית. וגם אם לא כולם יסכימו שהוא מסביר את כל מה שמתרחש כעת ברחובות הערים החרדיות, עדיין הסוגיות בהן נעסוק רלוונטיות לחיינו במדינת ישראל. ולכן מעניין יהיה לעיין בהם ולראות אם יש בכל זאת קשר בין הרובד הפסיכולוגי הזה לבין המציאות התמוהה מעט של הפרת ההנחיות אליה נקלענו בישראל וגם בעולם. הנקודות בהן אני אדון תעסוקנה בהסתכלות של האדם המאמין על מערכת חוקים חיצונית שנכפית עליו ומוכתבת לו מבחוץ, מחוץ למערכת החוק הדתי אליו הוא משוייך ומחויב. והנקודה הזו קשורה לקושי פסיכולוגי להכיל במקביל שתי מערכות חוקים שלעיתים סותרות או נראות כסותרות אחת את השנייה. זו הסיבה למשל בגינה הציבור החרדי מתקשה לפעמים לציית לחוקי התנועה, וזה לא רק בגלל הצפיפות בשכונות החרדיות. בנוסף, ישנו קושי בתוך המסגרת הדתית להכיל ולהתמודד עם ניסיון שמכיל אלמנטים של רדיפת הדת, מפני שאז לא תמיד קל לדעת מה נדרש לעשות, האם להילחם או להיכנע. וננסה להבין אז למה המצב של התפשטות המגפה שדורש נקיטת צעדים של זהירות מצטייר בעיני החרדים כרדיפת הדת. ואז גם ננסה להבין מהו הקושי המיוחד שיש בניסיון כזה, בו האדם המאמין נדרש להרפות, להיות פסיבי, להשלים עם המצב ולא להילחם בו, כן? להשאיר את הבתי כנסת סגורים, את בתי הספר סגורים. אבל לבסוף נצטרך גם להבין למה זה מאפיין דווקא ביתר שאת את החברה החרדית, שמתקשה לקבל את ההנחיות הרפואיות, שיש להן לכאורה גיבוי הלכתי מלא של פיקוח נפש. ההשערה שלי שזה ממשיך את הקו החרדי שרואה במדינה המשך של הגלות. תחושת חוסר השייכות החברתית, שגם בה אני רוצה לעסוק. תחושה שמתעצמת ככל שהציבור החרדי גדל במדינת ישראל, היא משליחה על עוצמת ההתנגדות שלמעשה נובעת מדיסוננס קוגניטיבי עמוק. דיסוננס שקיים גם בציבור, שלא ממש יודע לומר לעצמו ביחס לשאלה מהו טיב יחסיו עם המדינה בה הוא חי. והוא הדיסוננס קיים גם בקרב נבחרי הציבור והמנהיגים ששקועים מחד גיסה עמוק בעשייה הציבורית ובמוסדות השלטון, אבל בה בעת הם נותרים כל הזמן מבחינה השקפתית כביכול עם רגל אחת בחוץ, בהכרה דה פקטו במדינה בלבד. עכשיו כמובן אני גם לא בא לקטרג או להטיל דופי בציבור כלשהו, אבל בכל זאת אני חושב שהבנה של הרקע האידיאולוגי של מה שאנחנו רואים לנגד עינינו יכולה דווקא לעזור ולספק דרך כיצד לאחד את המגזרים השונים במדינת ישראל ולגרום בסופו של דבר לקירוב לבבות. עכשיו לכולם קשה לוותר על דברים במהלך הקורונה, קשה לוותר על תפילות השבת בבית כנסת, קשה לוותר על טיסות, טיולים, מפגשים, קורסים, אירועים, המון דברים. רמח"ל במסילת ישרים מגדיר מהי חובת הזהירות של האדם המאמין. בדבריו הוא מביא מאמר חז"ל שלא תמיד הצלחתי להבין מהי כוונתו, אבל נראה לי שהיום אני מבין. וכך הוא אומר, שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, והוא מה שאמרו, אם אין אני לי, מי לי. כמדומני שאותה שאננות תמוהה בקרב חלק מהציבור, שצובעת את הוראות המומחים, משרד הבריאות, פיקוד העורף, בצבע שלילי של זלזול, שמסתמך לא ברור על מה, על סוג כלשהו של ביטחון מזויף, שכאילו כלום לא יקרה לי אם לא נגזר עליי, או של התנשאות ואי אמון באותם מומחים ציונים, רשעים או קרי הדת. הזלזול הזה הופך את אותם אנשים לחסרי דעה עליהם מדבר המחל, וכך הוא אומר, אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מעבדו נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות ועוללות רע מזה ודאי. והעושה כן הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה הולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. הגמרא הרי מסבירה שמחללים שבת על חולה כדי שיוכל להבריא ולשמור שבתות הרבה. עוד אומרת הגמרא שמי שעובר מתחת קיר נטוי שעומד ליפול ומכניס את עצמו לסכנה, מעורר עליו כתרוג גדול בשמיים, ובאותה שעה מפשפשים במעשה ובוחנים היטב האם אמנם הוא ראוי להינצל בדרך נס מסכנת המפולת. אם כן, ייתכן שזכות התורה והתפילה וזכותה של ארץ ישראל יכולה לעזור להינצל מסכנת הקורונה, ולא להידבק גם ללא חיסון, ללא מסכה, בהתקהלויות מיותרות, אבל הגמרא אומרת שזה עולה ביוקר, במחיר כבד, של כל הזכויות שצברת עד כה. אם כן, דווקא אותה מסירות נפש כביכול לשמחת חתן וקלה, לתפילות בבתי כנסת ושאר ערכים דתיים, יכולה להפוך לרועץ כאשר היא לא לפי ההנחיות. כפי שנאמר בפוסקים שדעת בעלי בתים היא הפך דעת התורה. רבי חיים מבריסק, שהיה מקל לחולים שיוכלו ביום הכיפורים, לימד כיצד אנשים עשויים לחשוב שהם מחמירים בצום יום הכיפורים, אבל למעשה הם מקילים באיסור של פיקוח נפש. מפירי ההנחיות דומים לאותם חולים שהרבנים נאלצים להתחנן ולשכנע אותם שלא יסכנו את עצמם בצום יום הכיפורים. אותם חולים שהרגש מטעה אותם ומקשה עליהם לעשות את מה שנדרש מהם באותה שעה ולשמור על בריאותם. אם הממצאים והמוטציות מצביעים על כך שצפויה סכנה חמורה של מוות המוני, קריסה של מערכת הבריאות, עלינו להתייחס לכך ברצינות ולמלא את חובתנו להישמר לנפשותינו. רבי חיים מוולוז'ין, בדרשתו המפורסמת לימי הסליחות שנאמרה לפני כ-200 שנה, מתאר כיצד האדם עלול לאחר פטירתו להיטבע בבית דין של מעלה כרוצח מפני שאנשים מתו בגלל חטאיו. זהו מסר מלחיץ וקשה קצת, אבל לכל הפחות ננסה ללמוד ממנו כיצד חוסר זהירות בהיגיינה ובציות להנחיות בימים אלו אכן עלול להפוך אותנו לרוצחים. עלינו להתרכז בעיקר בהלכות פיקוח נפש ולהיכנע למצב הנוכחי, בו האדם הוא אחור למעשה בראשית, כן? כפי שנאמר בפסוק, אחור וקדם צרתני. זהו מצב שחזל אומרים שהאדם הוא היצור האחרון שנברא בששת ימי בראשית, ואז אומרים לו, יתוש, או במקרה שלנו נגיף, כדמך למעשה בראשית. האדם הוא אולי נזר הבריאה, ולעיתים הוא האחרון. זאת אומרת, יש מקרים שצריך להיכנע. הדברים האלו, ההקדמה הזו, מציבים את השאלה במלוא חומרתה. מדוע באמת המציאות אינה הולמת את הערכים האלו? מדוע באמת ניכר בהחלט שבפועל יש קושי מיוחד במגזר החרדי לציית להנחיות? אז אני רוצה לדבר על החלה של שתי מערכות מקבילות, ואני אסביר. אני אשתף אתכם בחוויה אישית. כשעבדתי במשרד ממשלתי, הייתי חייב לעבור מבדק ביטחוני שכלל חקירה וראיון בידי שב"כ. החוויה הייתה מרתקת ומסירה במיוחד, והיא זכורה לי גם בשל העובדה שנוכחתי לדעת איך אני מתקשה לפעמים לענות על שאלותיו, ולמה. הוא שאל אותי על מידת היושרה שלי, אבל המערכת ההלכתית והמערכת החוקית הנורמטיבית אינם תמיד מקבילות בנושא הזה. איסור גזל בהגדרתו ההלכתית שייך לכל שימוש ללא רשות בציוד שאינו שלך. הוא גם חל על השווי הממוני הזהיר ביותר שמוגדר כשווה פרוטה. לעומת זאת, במקום עבודה לא מצפים לך לדווח על יושר מסוג זה, אלא על פי מידות מידה מקובלות ונורמטיביות של אדם ישר ונאמן שעושה שימוש סביר בציוד במקום העבודה. ואני ממש הרגשתי שאני צריך להחליט לאיזו מערכת אני נצמד, על פי איזו אמת מידה אני עונה לשאלות של החוקר, על מנת שאני אוכל לספק לו תמונה עקבית ואחידה וגם אמיתית אודות מידת היושרה שלי. אגב, למרות הקושי הצלחתי לעבור את החקירה והרעיון בהצלחה. הקורונה ממחישה באמת את התופעה הרחבה יותר של הפער שקיים בין האמונה והחשיבה הדתית לבין מערכת החוק והרפואה שלעיתים עלול לעלות לנו ביוקר. משחק שפה זהו מושג מרכזי בפילוסופיה של לודוויג ויטגנשטיין, והוא יכול לשמש אותנו ככלי ניתוח בדיון ולהראות שהפער עליו מדובר הוא פער שמתחיל מהשפה, והשפה תמיד קשורה למציאות, לצורת חיים מסוימת, לאיזושהי התנהגות בעולם. ויטגנשטיין מגדיר כך, המונח משחק לשון צריך להדגיש כאן את העובדה שהדיבור בשפה הוא חלק מפעילות או מצורת חיים, לצוות, לתאר, לדווח, לשיר. להמציא שפה, הוא אומר, אפשר שפירושו להמציא מתקן למטרה מסוימת. והוא מסכם ואומר, עלינו לנתק עצמנו באופן קיצוני מהרעיון ששפה מתפקדת תמיד בדרך אחת, משרתת תמיד אותה מטרה. זאת אומרת, לכל התנהגות בעולם ולכל סגנון חיים יש את משחק השפה משלו, והשפה קשורה דווקא לאותו סגנון חיים והיא לא יכולה לגלוש לסגנון חיים אחר, ולכן יש כאן שתי מערכות מקבילות כפי שנראה מיד. הכלכלן היהודי מקס ובר טבע את המושג הסרת הקסם מן העולם. מושג זה מתאר את השפעת ההתפתחות המדעית שמספקת בעולם המודרני הסברים מדעיים רציונליים לתהליכים ותופעות טבעיות, וכך כביכול סולק הקסם, דהיינו סולקה החשיבה הדתית והמיסטית שחיפשה בעבר הסברים מטאפיזיים לתופעות טבעיות. לענייננו, דבריו של ובר יכולים לסייע בהבנת הסוגיה, היות ובעבר החשיבה הדתית הייתה נוכחת מאוד בחיי היומיום אצל יהודים וגויים כאחד, והיא הייתה נוכחת כהסבר לכל התרחשות לאומית, כללית וגם אישית. מדעי ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, האסטרונומיה לא היו עצמאיים לחקירות אמפיריות, אלא הם הוגבלו מראש לתפיסות דתיות. הנצרות למשל התקשתה מאוד בהתחלה להתמודד עם זיהוי אמריקה כיבשת חדשה. הצלבנים לא הכינו תוכנית צבאית לכיבוש ירושלים. הם היו בטוחים שחומות העיר יפלו בפניהם במלחמת הקודש שלהם נגד הכופרים המוסלמים. זאת אומרת, משחק השפה הדתי היה נוכח בתחומים חילוניים, בתחום הגיאוגרפיה, בתחום הלוחמה. אולם כיום עם עליית מדעי הפסיכולוגיה והפילוסופיה המערבית שמקדשות ומרוממות את הסובייקט, את ערכי החירות, נוצר פער גדול ומהותי יותר בין המחויבות ההלכתית לבין מחויבות האדם, גם האדם המאמין, לרגשותיו ותחושותיו, לרצון שלו להיות ייחודי ושונה, לשאיפה לתת ביטוי לעולם הפנימי והסובייקטיבי שלו. וזה יוצר גישה חדשה לדת, גישה בפעמים רבות קורה שהאדם המאמין בעצם מחפש את עצמו דרך הדת, בשונה מהמאמין בדורות קודמים שיחפיף את כל ישותו בפני הבורא ומצוותיו. כמו כן, גם התקדמות המדע, הרפואה, שמספקים כלים וחוקים להבנת העולם ותפקודו, מייתרים את הצורך לפרש מצבי עניינים שקורים בעולם במשחק השפה הדתי. יש לנו מפתחי חיסונים, חזאי מזג אוויר, פרשנים פוליטיים, תחזיות צבאיות, מוסדות ביון ומודיעין. אנחנו כאילו יודעים איך העולם מתנהל. וכך הם ממקמים אותנו ברוב הזמן באופן טבעי במשחק שפה שאינו דתי. זו עובדה שעד לא מזמן היו צמים ומתפללים בבחיות על גשם למשל. אבל כיום גם הציבור החרדי והדתי לא כל כך מתפללים להסרת המגפה. יותר עסוקים בקונספירציות, בדיונים על הסגר והחיסון והפוליטיקה. זאת אומרת שמשחק השפה המדעי החילוני בהחלט משפיע וחודר גם לתוך משחק השפה הדתי. ונסביר זאת בהרחבה. הסרת הקסם מהעולם, כדברי ובר, יוצרת אם כן, בין השאר, משחקי שפה שונים ונפרדים לחלוטין למערכות השונות, למערכת הדתית וההלכתית ולמערכת המדעית והחילונית. תחושת הפער בין שתי המערכות הללו גוברת בעקבות כך פי כמה ביחס לדורות קודמים, אבל מה שמעניין זה שהפער הזה יוצר וגורם תוצאות הפוכות זו מזו. לפעמים הוא מקבע את המאמין במשחק השפה הדתי. מכאן למשל נובע הזלזול בהנחיות משרד הבריאות, בחוקי זהירות בדרכים, אבל לפעמים הוא דווקא מחדד את ערכה וחשיבותה העצמאית של המערכת המדעית החילונית. אפשר לראות את זה למשל ביחס לעולם הרפואה, וכדוגמה לתוצאה הזו, לתוצאה השנייה של הפער, אני אזכיר את דברי החתם סופר מגדולי הפוסקים, שטען להלכה ולמעשה שאין להסתמך על מחקרי רפואה שנערכו על גויים, הועיל וגופו של היהודי שונה מהם, וייתכן שכללי הרפואה שהוכחו על סמך ממצאי מחקרים שנעשו על גויים אינם תקפים על גופו של היהודי. אולם נראה שלמעשה כיום לא נוהגים כדבריו. כולנו במקרה הצורך פונים לרפואה המודרנית שמבוססת על מחקרים שבאמת נעשו על שאינם יהודים. מה שאומר שאנחנו מכירים בעצמאות ובתוקף שיש למשחק השפה המדעי. דוגמה נוספת, היה ראש ישיבה גדול ומפורסם בירושלים לפני כמה עשרות שנים שהיה מעשן כבד. בגאונותו ובחריפותו הוא טען שהסיכון שבעישון אינו חל עליו מפני שהוא הרי לא מעשן בשבת. ממילא זה מבטל את כל תוקף הסיכון שבעישון שהוכח ממחקרים שנעשו על גויים שמעשנים בכל ימות השבוע. אבל הסברה הזו לא עמדה לו והוא נפטר צעיר יחסית. ואני חושב שכיום כשנזקי העישון ידועים היטב, זאת אומרת שמשחק השפה המדעי מבוסס הרבה יותר, אנחנו מתקשה למצוא תלמיד חכם שיפסוק לעצמו הלכה למעשה על סמך סברה שכזו. אם כן, הסיבה לתופעות האלו, בלי קשר להכרעה ההלכתית של החתם סופר, עשויה להיות הסרת הקסם מהעולם, שמאפשרת כיום ביתר שאת לראות את עולם הטבע והרפואה בפני עצמו, עם משחק שפה משל עצמו, להכיר בעובדות הרפואיות היבשות ולא לנסות לסלק אותן בעזרת פלפול הלכתי. אבל מאידך, הסרת הקסם קודם כל מחדדת את משחקי השפה השונים והיא גורמת לתוצאה שונה, בה הקושי לעבור למשחק השפה השני מותיר את המאמין במשחק השפה הדתי. לכן למשל, קשה לחרדים לציית לחוקי זהירות בדרכים או לציית להוראות הנוגעות למגפת הקורונה, מפני שקשה מבחינה פסיכולוגית להתרגל למערכת נוספת של חוקים לאחר הסרת הקסם, מערכת שמתקיימת במקביל לתפקוד בחיים שבתוך המערכת ההלכתית, וממילא מתגלה קושי להכיר בחובה הגמורה לציית למערכת הזו ולהכיר שההגדרות והחוקים וההנחיות של למשל משרד הבריאות הן בעצם חודרות לתוך המערכת ההלכתית והן יוצרות הגדרות הלכתיות ברות סמכה של מהי סכנה ומהי רציחה. והמשחק השפה הדתי אם כן כן אמור להתחשב בהן. הקושי הזה דומה למשל לקושי אולי של צה"ל להתמודד עם בית המשפט הבינלאומי בהג. כשברור לך שאתה צריך לחסל מחבלים לא כל כך מטריד אותך כרגע מה יחשוב השופט האירופאי על כך. כך גם היהודי המאמין שמוטרד מהתמוטטות חיי הדת בגלל המצב, סגירת בתי הספר, בתי הכנסת, ומתעלם בשל כך מאותה מערכת שמאיימת להסיר לו את הקסם מהעולם. הוא חווה אותה כאיום, כמערכת מיותרת שאינה אמורה להתיימר להתערב לו בחייו, שהם כבר בעלי מערכת חוקים מסודרת ומוסמכת ומקיפה. אבל הבעיה שהקושי הזה גולש ללא היגיון. ומשליך גם על הנחיות שבאמת לא ברור מה הסיבה לזלזל בהן, כמו עטיית מסכה, שלפי התמונות נראה שהיא נתפסת בקהילות החסידיות למשל כעבירה חמורה ממש. וזה באמת גלישה מיותרת, גלישה של הקושי לקבל גם הנחיות שאין בהן שום איום על הדת, ולכאורה איזו סיבה יכולה להיות באמת לא להקפיד עליהן. וכאן אני רוצה להמשיך ולעבור לנקודה הבאה שתשפוך אור על ההשקפה החרדית שגורמת לציבור לתפוס את חוקי המדינה והנחיות משרד הבריאות כאיום על הדת ברמה זו או אחרת. ואני רוצה לדבר על גלותיות. הרב קוק ראה בתחייה הלאומית של היישוב החדש והציונות הזדמנות לתחייתו האמיתית של עם ישראל מהגלות הארוכה. הוא שאף לנצל כהלכה כל אלמנט, כל התארגנות ויוזמה לטובת היהדות המתחדשת בארץ הקודש. בספר משנתו של הרב קוק מביא המחבר אנקדוטה מעניינת של הרב ביחס ליישוב הישן. הרב קוק ראה את ההשפעות החיצוניות שגרמו ליישוב הישן לשמר את החיים הגלותיים גם בארץ ישראל, שימור שהוא ראה בעין ביקורתית. והוא מזכיר כמה גורמים שלדעתו היה להם חלק בכך. הראשון, יהודים רבים שאפו להיקבר באדמת הקודש בארץ ישראל, אז מה הם עשו? הם עלו באותה תקופה לעת זקנה לירושלים כדי לזכות להיקבר בה. אותם זקנים ישישים שעלו לארץ בכדי למות, השרו אווירת נחיים קודרת ואפלה על המרקם החברתי של העיר. הדבר השני, הלבוש המקובל ביישוב הישן, שחסידי תולדות אהרון משמרים אותו עד לימינו, בעל המוטיבים המזרחיים העתיקים, שהוא עמד בניגוד לחברה המערבית שהחלה מתבססת בארץ ובירושלים, והלבוש הזה יצר ניגודיות בולטת של עבר ועתיד בין שתי החברות הללו, היישוב הישן והחדש. וכך כותב הרב קוק באיגרת, תרדמת החיים לא באו קיים לצפות ליום אחרון ולהיקבר בקרבה. הגב הכפוף, הפנים הצמוקות, העצובות, המפיקות פחד ומורה ומורך לב. העיניים התואות המראות ייאוש ושנאת החיים, ההלבשה הזרה המזרחית, כשהיא מצטרפת עוד עם איזה דכדוך של עניות, היא מטילה אימה של בוז על האיש המורגל בחיים אירופאים. כל אלה לא יוכלו להיות מתקבלים בלי זעף בקרב היישוב החדש. היישוב החדש מתאפיין לדברי הרב קוק בזרם החיים הטבעיים ומרוצתם העליזה, המעוררת לעבודה מעשית ושכלית, חדוות החיים, אומץ הלב והרחבת הדעת. גם הסופר יוסף חיים ברנר שנרצח לפני 100 שנים על ידי הערבים ביפו כותב כך, הן עם של יהודים הן בעולם, הן הגלות סוף סוף יכול יכלה לנו, אין כבר עם, יש בהולים מטומטמים בליטה, טיפשים ופראים בפולניה, הדיוטים ונבזים בגליציה, נרכבים ומעלי באשה בהונגריה ורומניה, גסים וקהים באנגליה ובאמריקה, שנוררים ומזוהמים בפלסטינה, צבועים, אנוסים ודשנים קרסנים בגרמניה, בפרנציה ובאיטליה. וכולם, כולם, ספחתם לעצמם ולעם אשר בתוכם הם יושבים, אבל לא עם. אם כן, השקפתו של הרב קוק מלמדת אותנו כיצד גורמים טכניים ושוליים לכאורה, שבבסיסם עומדת אמונה תאורה וחיובית של שאיפה לזכות להיקבר בארץ ישראל, שאיפה ללבוש מלבושים יהודים אותנטיים שישמרו על הכוח ועל ההישרדות המסורתית הקהילתית מפני סערות התקופה והחילוניות. אומר הרב קוק, זה תומן בחובו נזק ותופעות לוואי שמחבל באפשרות לנצל את חילופי הדורות וההיסטוריה ומונע מהיהדות להשתלב בחיי האומה המתחדשת בארץ ישראל. עכשיו, אני לא בא להיכנס למחלוקת בין הרב קוק ליישוב הישן, וכמובן שמה שהרב קוק ראה בתור ערכים חיוביים, היישוב הישן ראה אותם בתור ערכים שליליים, הם העדיפו להתבדל. אבל מרתק להיווכח כיצד שתי גישות דתיות שונות השתמשו באותו כלי למטרות הפוכות. הרב קוק ביקר באופן תיאורטי לוותר על הלבוש המסורתי לטובת יצירה חברה תורנית ישראלית חדשה, ואילו היישוב הישן שמח בכלי שאפשר לו להגן על עצמו מההשפעות של החברה הליברלית שהקיפה אותו. הדילמה הזו קיימת גם בזמננו, בני ישיבות לבושים בכובעים וחליפות כאילו עם אנשי עסקים משנות ה-40 במאה הקודמת, בעוד שלמשל הציונות הדתית, הכיפות הסרוגות, דומים יותר בלבושם לחברה המערבית. ובשתי החברות רואים את החיוביות שבצורת לבושם ואת השליליות שיש בצורת הלבוש של החברה האחרת. אבל כמובן לא מדובר רק על לבוש, אלא על אידיאולוגיה, שלא רואה במדינת ישראל קשר לארץ ישראל. הגמרא בכתובות אומרת שבבל, שהייתה מרכז התורה, נחשבת לארץ ישראל. כך כתב גם החזון איש באיגרת בשנות ה-30, שפולין, בה יש את הישיבות ואת החפץ חיים גדול הדור, נחשבת לארץ ישראל. כך אמר גם הרב שח בדרשתו, שהציבור החרדי חי בישראל רק מפני שהוא יכול לקיים בחיי תורה. וברגע שהמצב ישתנה הם יאגרו למדינה אחרת. אם כן, במובן העמוק של הדברים, הזהות החרדית רואה את עצמה נטע זר במדינה, מגזר שאינו תומך במדינה, אינו מודה שהוא חפץ כלל בקיומה. והכרה זו של דה פקטו, שהייתה אולי אפשרית יותר מבחינה סוציולוגית-פסיכולוגית בשנותיה הראשונות של המדינה, הולכת ונעשית בלתי אפשרית מבחינה דמוגרפית, מפני שציבור כה גדול שהנראות שלו במרחב הציבורי גדולה. ההשפעה הפוליטית שלו עצומה. הגידול הטבעי שלו גדול. זה יוצר פרדוקס הן לעצמו והן לשאר האזרחים. אם אני מצביע בבחירות ויש לי נציגים שמנהלים משרדי ממשלה וועדות כנסת, ואני רוצה להשפיע על חקיקה ותקציבים במדינה, אם כן איך אני מגדיר את עצמי? אזרח? תושב? מאגר? אני חלק מהמשחק או לא? בדברי הרב קוק אנחנו רואים כיצד סולמות ערכים שונים בתוך הדת גוזרים כללים מעשיים הפוכים ומנוגדים, והכל בשם הדת. ערכי אהבת העם והארץ שואפים לקרב את התורה לכלל העם ולהפחית לצורך כך את המחיצות הפסיכולוגיות שנגרמות מלבוש מיושן וזר לרוח התקופה. אותו דבר גם ההסתכלות על המדינה כחלק מהגאולה העתידה, מחייבת לדעת הרב קוק הקמת מוסדות ברוח חדשה, מוסדות שינערו את האבק ממוסדות החינוך הגלותיים. אבל לעומת זאת, ערכי שימור החברה והיבדלותה רואים דווקא ערך חיובי בלבוש שונה ומובחן של בניה, של בני החברה. כמו כן גם ביחס למוסדות הלימוד, הציבור החרדי שאף דווקא להקים את הישיבות בארץ ישראל ברוח ישיבות ליטא ופולין, ולא ליצור ישיבות ברוח חדשה כפי ששאף הרב קוק. למדנו אם כן ששאלות מעין אלו אינן שאלות פרקטיות ומעשיות בלבד. זאת אומרת, שזו תהיה טעות לחפש רק הסברים קונקרטיים ונקודתיים להתנהלות החרדית בקורונה, מפני שהיא נובעת מחשיבה מהותית רחבה יותר. החשיבה הפרקטית של היישוב הישן, ששאף לקיים את היישוב היהודי בשנותיו הקשות, באסטרטגיה של הגנה על הקהילה מרוחות ההשכלה והחלוציות, והתעלמות מסוימת מתהליכים פוליטיים שמתרחשים למול עיניהם, וזאת לעומת ראייה שונה שמפרשת את המציאות כהזדמנות היסטורית להקמת מוסדות חדשים ברוח חדשה שתקדם את הגאולה בארץ ישראל, ועיסוק הגותי תורני בשאלות מודרניות כמו לאום ועם, מתוך סברה שהשאלות האלו הן חלק מחובתנו התורנית לעסוק בהן. כי באמת, בדומה לגישה החרדית, בתגובה לתכנים שהטרידו כל כך את מחשבתו של הרב קוק, כתב רבי אלחנן וסרמן שנרצח בשואה, מלבד האיזמים הכלליים נתברכנו באיזם יהודי מובהק, דהיינו הנציונליזם, הלאומיות, המתיימר להנחיל לכלל ישראל גאולה גשמית ובעיקר רוחנית. מגמתו להקים עם עברי חדש אשר ינער מעליו את אבק הדורות הקודמים. האם אלו יביאו לנו את הגאולה? כל עוד לא יפסיקו מנהיגינו למרוד במלכות שמיים, לא תיתכן ישועה. הרב שך ראש שיבת פונוביץ' המשיך את הקו המחשבתי הזה וכתב באיגרת, אנחנו לאום, יש לנו ארץ משלנו, יש לנו מדינה, יש לנו חיילים, יש לנו צהל, אנחנו חזקים. אשיבה לשאול אותך, כמה זמן יש לכם את כל זאת? האם לפני כן לא היה קיים במציאות עם יהודי? האם רק בקניינים הללו נעשינו עם יהודי? הדברים האלו מתכתבים עם דברי הבלע הבוטים של ברנר ומתרכזים בשאלה מהו העם היהודי בדורנו. הרב שך טוען, מה שמייחד אותנו זו התורה. בכך הוא סותם את הגולל על כל טענה מכל סוג שהוא, מפני שהמשך לימוד התורה וקיום המצוות הוא השיקול היחיד שמנחה את צדקת הדרך ואת השאיפה היהודית. כל שאר השיקולים המדיניים והלאומיים שמתיישבים או לא מתיישבים בקרב היישוב החדש, נושא שהעסיק כל כך את הרב קוק, אינם חלק מהעניין. גם רבי יוחנן וסרמן ממשיך ואומר, וכך הוא כתב, עלינו להדגיש ולהכריז גלוי דעת תורתנו הקדושה, בכדי לסלק את בלבול המושגים. מכיוון שנמצאים אנשים, יהודים שומרי תורה, אומרים שזו התחלת דגאולה, עלינו להודיע להם דעת תורתנו הקדושה שאין זו קיים התחלת דגלות חדשה. גלות אצל יהודים. והנה, אילו היה עכשיו נביא אמת, הלא היה צובח, הודה את תל אביב ואת אוהבותיה, זאת העיר היהודית אשר תחזיק בתי ספר המחנכים את תלמידיהם בחינוך בלתי דתי או אנטי דתי. זאת אומרת שמגדלים מומרים לתיאבון או להכעיס, לפחות לתיאבון. רבי אלחנן מציג גישה ריאלית שלא עוסקת במסתורי ההשגחה העליונה, ולא מנסה להסביר כמו הרב קוק למה למרות הכשלים הפנימיים יש בבניין ארץ ישראל גאולה מסוימת. הוא גם לא מסביר שהצלחת המדינה זה מעשה שטן כדעת האדמו"ר מסאטמר, אלא הוא עוסק בדברים כהווייתם מבחינת שמירת תורה ומצוות. זהו קנה המידה על פיו וחורץ את משפטו השלילי והחד משמעי על המדינה העתידית. והוא אומר, כשם שמצבנו מיוחד במינו, כך גם צריכות להיות השיטות המדיניות שלנו. אם כן, היו גדולי ישראל שראו בהתחדשות הלאומית חורבן התורה והדת, ואפילו ייחסו את ההצלחות של בניין הארץ והניצחונות במלחמות למעשה השטן. באמצע היו את גדולי ישראל שנקטו בגישת הדה פקטו, שגורסת שפשוט לא צריך להתרגש מהשינויים המדיניים והלאומיים, אלא יש לדבוק בתורה ובמצוות ללא קשר וללא שינוי ממה שהיה עד כה. הגישה הזו מאפיינת את המיינסטרים החרדי שנוסד על ידי החזון איש, הרב שך, ניסח אותו בכתב רבי ראובן גרוזובסקי בספר בעיות הזמן, וזו גם הגישה של חסידות חב"ד. אבל המשותף לכל הגישות הללו זה התפיסה שרואה במדינה עובדה קיימת שאין מנוס מלהכיר בה, אבל ההשקפה הדתית של הגישות הללו גורסת בתוקף שהמצב במדינת ישראל אינו של גאולה אלא של גלות. וכעת בואו ננסה להבין מהי ההשפעה הפסיכולוגית של התפיסה הזו, ונדבר על שייכות לעומת זרות. בפרשת אמור מסופר על המקלל, ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. מה קרה? מסבירים חז"ל שהוא היה בנה של שלומית בת דברי, אבל אביו היה מצרי, ולכן ביחס לנחלה בשבט דן שאליו השתייכה אמו, הוא לא היה זכאי לנחלה מפני שאביו לא היה יהודי. הסיפור הזה ממחיש עד כמה חשובה לנו כבני אדם תחושת שייכות לסביבה ולחברה, עד כדי כך שהוא קילל את השם ונידון למוות, בגלל שהוא יצא חייב בבית דין שפסקו לרעתו שהוא לא זכאי לנחלה בתוך השבט. התורה הרי מצווה לאהוב את הגר. אם כן, אותו אדם שאימו אפילו הייתה יהודייה, בוודאי לא היה זר מוחלט, כל מה שהיה חסר לו זה להרגיש כמו כולם, להרגיש שגם הוא חלק מהשבט וזכאי לנחלה. העיתונאית המפורסמת חנה ארנט כותבת על בעיית הפליטים לאחר מלחמת העולם השנייה ועל המתח שיש בין זכויות אדם לזכויות אזרח, ואני מצטט: אם יצור אנוש מאבד את מעמדו הפוליטי, צריך לחול עליו בהתאם למשמעויות של זכויות אדם מולדות שאינם פקיעות, אותו מצב בדיוק שעליו באו לענות אותן ההצהרות בדבר זכויות כלליות אלה. אולם בפועל מתרחש ההפך הגמור, נראה כי אדם שאינו אלא אדם, זאת אומרת פליט שאיננו אזרח של מדינה מסוימת שאין לו זכויות אזרח, איבד גם את התכונות עצמן שאפשרו לבני אדם אחרים להתייחס אליו כאל אדם כמותם. הבלבול שיצרו ניסיונות עדכניים רבים לנסח מגילה חדשה של זכויות אדם הוכיחו כי אין מי שיוכל להגדיר מתוך ביטחון מלא מהן לאמיתו של דבר זכויות אדם כלליות אלה בנבדל מזכויות האזרח. ארנט דנה בסוגיית הפליטים בעקבות מלחמת העולם השנייה, כמו שאמרתי, והיא הוכיחה כיצד דווקא המדינות המתקדמות והמתוקנות שהתקשו להכיל את מספר הפליטים העצום ולנהוג בהם בהתאם לזכויות האדם שלהם, מפני שהם הפכו להיות חדלי אזרחות, והעובדה הזו שהם לא היו בעלי אזרחות היא מנעה מהן את אותם זכויות שמזוהות כיום עם זכויות העמים והלאומים, וגם ממילא בעקבות כך היא מנעה מהם לקבל את זכויות האדם הבסיסיות, זכויות שחשבנו עליהם, כמו שהיא אומרת, שהן בלתי פקיעות. סיפור המגדף מציג לנו תסריט מקרה של אדם שלא נשללו ממנו זכויות האדם. הרי הוא היה חצי גר, וגם אם הוא היה גר שלם, בני ישראל הצטוו לאהוב ולקרב את הגרים, והוא חי וגדל כל חייו בשבט דן, שבט אמו, הוא רק לא קיבל נחלה. התורה מאפשרת לקבל גרים, ומצווה גם לתת להם סוג של יחס מועדף, לקרב אותם, לתמוך בהם. אבל מצד שני, אומרים לנו חז"ל, קשים גרים לישראל כספחת. אמנם ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, הגמרא גם מספרת לנו על מקרים של גרים מצאצאיו של המן וסיסרא וסנחריב שלימדו תורה ברבים, שמעיה ואבטליון למשל, אבל אף על פי כן הגר לעולם אינו יכול להיות כהן. זאת אומרת, זכויות האדם שלו נשמרות, אבל זכויות האזרח שלו עדיין מונצחות במעמד של זר, של גר. הגר לעולם לא יוכל להיות כהן. הפרדוקס הזה ממחיש את ההבחנה הברורה בין זכויות האדם של הגר, שאנחנו מצווים ואהבת לו כמוך, לבין המעמד הפוליטי החברתי שלו, שלא יהיה שווה ערך למעמד היהודי. קשים גרים לישראל כספחת. הכהן חייב להיות מיוחס. למה אני מביא את הדברים הללו? מפני שגם הציבור החרדי, שבוודאי זכאי לזכויות אדם, אבל הוא נתקל בקשיים, קשיים מעשיים וגם תיאורטיים, במישור של זכויות האזרח במדינת ישראל, וזה משפיע על תחושת השייכות לעומת תחושת הזרות. בשנים האחרונות יש מאבקים בלתי פוסקים על חוק הגיוס, על תקציבי הרווחה והסיוע בהם משתמשים בעיקר משפחות ברוכות ילדים במדינת ישראל, וזה מה שמעורר רוב הזמן אצל המחלוקת בפוליטיקה ובין המגזרים במדינה. הציבור החרדי נתפס כפרזיט שמוביל את המדינה לאבדון בכך שהוא מטפח גידול אוכלוסין של מגזר שאינו תורם לחוסן המדינה אלא מחליש אותה. אבל לעומת זאת החרדים סבורים שהם עושים את חובתם בעולמם, הם חיים את חיי התורה שלהם. והיות ובמיינסטרים החרדים מכירים במדינה רק דה פקטו, אין משנה חרדית סדורה של יחסי תורה ומדינה. לכן יוצא שהחרדי הממוצע באמת אינו מוטרד משאלת עתידה של המדינה. אין לה מקום במשחק השפה הדתי שלו, שרואה במצב העכשווי גלות לכל דבר ועניין. ממילא, משחק השפה שלו כולל רק עיסוק בשאלת ההישרדות בהווה, באפשרות של קיום תורה ומצוות ללא הפרעה, ומשחק השפה המדעי שעוסק בשאלות של שוויון בנטל, של העתיד הביטחוני והכלכלי של המדינה בהמשך, אין לו מקום במשחק השפה שלו. כך שהמאבק וגם השאלה התיאורטית אודות זכויות האזרח, זאת אומרת על מידת השייכות והאחריות שיש למגזר החרדי במדינת ישראל, משליחה ממילא גם על זכויות האדם. זאת אומרת הכיתוב והביקורת וחוסר ההבנה שיש בין המגזרים נובעים באמת מאותם משחקי שפה מובחנים ונבדלים שהזכרתי אותם מקודם, מפני שבאמת הגישה האידיאולוגית החרדית מנתקת את הציבור מההשתייכות של הזהות כאזרח והנטילת חלק הן מעשי והן תיאורטי בשאלת עתידה של המדינה. אבל למה דווקא הקורונה מבלבלת כל כך את החרדים? יש כאן קושי להיות פסיבי, ואני אסביר. הזכרתי מקודם שפוסקי ההלכה בכל הדורות נאלצו בכל שנה להתמודד עם אנשים שמחמת בריאותם הרופפת נבצר מהם לצום ביום הכיפור, והם התקשו לקבל את המצב ולוותר על הצום. הקושי להיות פסיבי הוא קושי עצום, הוא מופיע כבר בהר סיני במתן תורה. לפני המעמד, בני ישראל רצו לקבל את התורה ישירות מפי השם. וגם אחרי שמשה הגביל וגידר את גבולות הר סיני כדי למנוע מהם להתקרב יותר מדי, עדיין הוא צריך אלוקים להזהיר אותו שוב. רד העד בעם, פן ירסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. ומבאר רבי חיים בן עטר, לבל יחשבו בדעתם כי יראו ברוך הוא הגם שימותו ומיתתם זו יחיותם. זאת אומרת שאלוקים מבקש להתרות שוב בעם ישראל, שלמרות רצונם האז להתקרב כמה שיותר אל לב ההתרחשות ומוקד ההתגלות שבראש ההר, אפילו במחיר של מסירות נפש, הם מתקשים לעצור את עצמם, עליהם לדעת, אומר להם השם, שהם לא יצליחו לראות מעבר למה שהותר להם לראות. רמח"ל כותב במסילת ישרים שחיי האדם המאמין בעולם הם חיים של עמידה בניסיון. לכן, כאשר האדם המאמין עומד מול קושי או מניעה שמפריעה לו לקיים תורה ומצוות, הוא נאלץ לשקול ולהחליט האם זהו קושי שעליו להילחם בו, אולי גם למסור עליו את הנפש, או שהוא צריך להשלים עם רוע הגזרה. השיקול הזה נעשה על ידי פרמטרים וכללים, כמו למשל פיקוח נפש הדוחה את כל התורה, או שעת השמד שצריך למסור בה את הנפש על כל מצווה. הקורונה משבשת לנו את החיים, בתחום הדתי סוגרת את בתי הכנסת, בתי המדרש, מוסדות החינוך, והקושי במצב הזה זה הקושי להיות פסיבי, מפני שיש כאן בלבול עמוק. האם זו גזרה שיש להילחם בה, או להפך זהו מצב בו עלינו להחמיר שבעתיים מחשש פיקוח נפש. הקונספירציות שרווחו בעיקר בתחילת המגפה, יחד עם המתח שיש לציבור החרדי עם המדינה בכלל ועם המשטרה בפרט, כמו גם ההשלכות השליליות שיש לסגירת מערכת החינוך הדתית, הותירה את הציבור נבוך, מה עליו לעשות? כפי ששאל רמח"ל אודות שריפת התלמוד באיטליה, כפי ששאל הרב דסלר על חורבן היהדות בשואה, קשה להבין איזו תועלת כביכול יכולה לצמוח מגזרה שכזו. הרב דסלר סבר שמטרת חורבן מקומות התורה בשואה, הייתה לשם פיתוח ושכלול העבודה הרוחנית הפנימית ולהילחם בחיצוניות הרייקנית. והוא מציג את זה בתור שאלה. הוא אומר כך, מילא איסורי וצרות הגלות באים לחפר ולמרק עוונות, אולם חורבן הרוחניות איזו תועלת יש בו? ואת התשובה הוא מצא בדברי רמח"ל באגרותיו שדן בגזרות האינקוויזיציה באיטליה. וכך כתב רמח"ל, ואיך נצייר בדעתנו שיהיה טוב לישראל מה שהן מניחים אותם אומות העולם ללמוד תורה? איזו תועלת יש מגלות שמפריעה לעבודה הרוחנית? מבאר הרב דסלר, על פי התשובה שהוא מצא בדברי רמח"ל, שעולם התורה באירופה גרם לכך שלא הייתה עבודה פנימית אלא חיצונית. כשאדם נמצא בסביבה רוחנית טובה, יכול להיות שכל השכלותיו ומעשיו הרוחניים חיצוניים הם, ואינם נובעים מפנים לבבו. התיקון לכך הוא שעל ידי החורבן, שמבטל את השפעת הסביבה החיובית, מגיעה בהכרח פנימיות תאורה וזקה ללא רבב של חיצוניות. והוא אומר, גילוי נקודה אחת של פנימיות קדושה ותאורה, אין ארוך לה, וכל סבל וכל קורבן כדאי בשבילה. כי כשאין תמיכה חברתית חיצונית, צריך האדם לעמול בכוחות עצמיים להגיע לפנימיות, ולא מחמת הרגל חיצוני גרידה. אבל, ברור שמסר כזה לא כל כך מתיישב לנו על הלב בקלות. בפועל לא ממש רואים שזה עובד. אני חושב לעצמי הרבה פעמים האם הרב דסלר שכתב את הדברים לפני למעלה מ-70 שנה, האם הוא היה סבור שבאמת המטרה הושגה, האם אמנם חורבן מקומות התורה באירופה גרם לכך שקם פה דור חדש שחותר לביסוס הפנימיות? רבי חיים מוולוז'ין גם כן דן בשאלה הזו בדרשה שהזכרתי מקודם, והוא מביא את הגמרא במסכת בחרות שמתארת ויכוח של רבי יהושע בן חנניה עם חכמי אתונה. ושם עלתה השאלה אודות תועלת הגלות. חכמי אתונה שאלו את רבי יהושע כיצד ניתן לדעתו להיחלץ מהגלות שהיא בעצם מעגל קסמים סתני שמחפר אולי על חטאי עם ישראל אבל בה בעת משפיע עליהם לרעה ומרחיק אותם מהתכלית והייעוד שלהם בגלל קושי הצרות והסבל שהם חווים בגלות, ואם כן מה יהיה הסוף? השאלה הזו שמהדהדת בראשו של האדם המאמין ממריצה אותו להילחם במציאות, מקשה עליו להישאר פסיבי מתוך אמונה שתפקידו הוא להילחם ולנסות למסור את נפשו במידה זו או אחרת עבור התורה ומצוותיה. אבל כפי שאמרתי, צריך כאן שיקול דעת, מפני שלפעמים אותה מסירות נפש היא לא במקומה, היא דווקא פסולה, כמו אותו חולה שמתעקש לסכן את עצמו ולצום ביום הכיפורים. אם כן, אני רוצה לסכם. אני מתאר לעצמי שלא כל אחד יתחבר להסברים שהצעתי פה, אבל התעלומה החרדית מחכה לפתרון, ללא ספק. והתשובה להתנהלות התמועה אינה נעוצה רק בדמוגרפיה או ביעילות של הפצת מידע או בתנאי מחיה. היא קשורה בהחלט ברמה זו או אחרת להיבטים שסקרתי. האידיאולוגיה החרדית שאינה רואה בעצמה חלק מהמדינה ברמות שונות, בניגוד לציונות הדתית. ההקצנה שהתגברה מכמה כיוונים בעקבות קהילתיות מסוימת, למשל בקהילות החסידיות, שזה קהילות שאינן גיאוגרפיות אלא השתייכותיות, ואז באמת תנאים שמתקיימים בקהילה אחת מבחינה גיאוגרפית אינם שייכים לקהילה אחרת, ובכל זאת כולם מצייתים לאותם הנחיות. כמו גם המאבקים על חוק הגיוס שיוצר אווירה של שעת שמד שמגבירה את החשדנות והריחוק שיש כלפי מוסדות השלטון בעיני החברה החרדית, וזה מגביר את הקושי בקבלת הנחיות ממוסדות השלטון. הציבור החרדי סובל מניקור הן של החברה הישראלית ממנו והן שלו עצמו מהמדינה ומוסדותיה. הוא חי במדינה בתחושה של זרות, וללא ספק שחיים כאלו בצל ההכרה שאתה חי במדינה שטובתה אינה בראש מעייניך, שהיא לא חלק מעולם הערכים שלך, היא משפיעה ומשליחה על קלות הדעת התמוהה בה הציבור הזה מורד ואינו מכיר בסמכות גורמים מקצועיים שחובתו ההלכתית היא לציית להם, וגם ביחס להנחיות שלכאורה אין שום בעיה לציית להם. עד כאן הדברים, אני מקווה שהצלחתי לשפוך אור על המציאות הלא פשוטה שכולנו עוברים, בתקווה לימים טובים יותר בבריאות ובאחדות. תודה על ההקשבה וניפגש בפרקים הבאים.